והנה אנחנו ממשיכים בלימוד ספר גבורות השם של המהר"ל מפראג. בפרק י"ט בעמוד פ"ז בעמודה השמאלית ובמועד קטן בפרק אלו מגלחין דף י"ח עמוד ב' ובמדרש תנחומה פרשת קורח. ויקנאו למשה, איפה זה כתוב המילים האלה? ויקנאו למשה
פרשת קורח.
לא נכון, ספר תהילים, נכון, זה כתוב בתהילים. ויקנאו למשה. מה?
המדרש
המדרש לא כתוב בפרשת קורח, הוא כתוב בתנחומה.
פרשת קורח, מה שקשור.
יום הולדתו של משה. טוב, אנחנו כל כך הרבה מדברים על משה בפרקים האחרונים, שזה היה צפוי שבסוף זה ייפול על יום הולדתו. כן. אז ויקנאו למשה. זה פסוק בתהילים. אמר רבי יצחק. מלמד שכל אחד ואחד קינא למשה מאשתו. תכתיב וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, מה שמע שחשדוהו מאשת איש. כלומר כל העם כולו סבר שמשה נגיד נחשד על אשתו, על אשתו של כל אחד ואחד. כל אחד חשב שזה עם אשתו שהוא זנה. וזה כאשר אמרנו כי משה משלים ישראל כולם, ובזה הוא צורת ישראל, ובמה שהוא צורת ישראל חשדו אותו מאשת איש. שהרי משה הוא כמו צורה אל האומה הזאת, והצורה יש לה משפט הזכר, ודבר זה ידוע לכל, ואין צורה לצורה, רק שהוא צורה לחומר, ולפיכך אין חיבור למשה שהוא כמו צורה, כי מנשותיהם שהן כמו חומר. זאת אומרת, אמרנו שמשה צריך להתחתן או עם כל בנות ישראל כולן, או עם גויה. אבל לא ייתכן שמשה יישא אישה ספציפית מיוחדת מאחד משבטי ישראל. כי אז זה היה מייחד למשה משפחה מסוימת. משה הוא במשפחה הזאת. ואז מסביב למשפחה הזאת היו נוצרים מעגלים של קרבה וריחוק. אבל משה הוא לא כזה. משה הוא ביטוי לכללות האומה. כיוון שהוא ביטוי לכללות האומה, אז הוא בא לידי, אז הוא שייך לכולם. אז אם כבר הוא מתחתן עם יהודיה, אז כל היהודיות ביחד. או עם אף אחת מהן, שזה יותר סביר, עם אחת שהיא מחוץ לאומה, גיורת. כן? זה האפשרות, זה שתי האפשרות היחידות של משה. ולכן חשדו הוא באשת איש, כל אחד חשד אותו באשתו שלו. אולי הרב יכול לומר מספר דברים בקשר לרצח הנורא. קשה לחזור ללימוד הרגיל במצב כזה. כן, אבל לי קשה לדבר על הרצח הנורא, ואני מעדיף לחזור על הלימוד הרגיל. אולי ב-12 קצת נדבר, קצת נעשה איזה שיעור קצר, אולי גם נעלה את העניין. כי יש צורה שהיא, הרי בתפילת מנחת היא ב-12 וחצי היום. כן? ואחרי זה ארוחת צהריים, ואחרי זה נוסעים מי שמעוין להלוויה, אז לכן יש שיעור קצר היום ב-12. כי יש צורה שהיא צורה אל דבר מה, באמצעות צורה אחרת. כאילו אמר שנפש החיוני שהוא צורת הבעל חי באמצעות צורת הצומח, ואין ספק שאין נפש החיוני צורה לצורת הצומח, כי אין צורה לצורה. וכך אמרו שהוא העניין במשה שהוא צורה לאומה הזאת, הוא מתחבר להם באמצעות צורה. וזה חשד מאשת איש בוודאי. זאת אומרת, מה פירוש הדבר? זה במושגים של הפילוסופיה הישנה, כן? יש צורה וחומר, ויש צורה לחומר, אבל אין צורה לצורה. עכשיו, מאחר ובזוג האנושי, האיש כנגד הצורה והאישה כנגד החומר, אז ומשה הוא צורה לכלל ישראל, אז אפשר לחשוד אותו רק שהוא צורה לחומר, דיינו לנשים, ולא לזכרים חלילה. ולכן, וכאן הוא מביא דוגמה, שאי אפשר להגיד למשל, שהנפש החיוני הוא צורה לצורת הצומח, זה בלתי אפשרי. אלא הצומח הוא עשוי מצורה וחומר, ושניהם ביחד משמשים כחומר לנפש החיונית. וזה מושגים של פילוסופיה ישנה. אבל זה רק כדי להדגים את הרעיון הזה, שאין צורה אלא לחומר ולא צורה לצורה. לכן חשדו מיש את איש דווקא. כן.
קשה קצת להבין, הרי החזיקו ממשה רבנו אדם קדוש.
משה רבנו אדם קדוש.
כן, הוציאו ממצרים, קראת הים,
נכון.
עלה למעלה, שבר את הלוחות, נכון. עוד הפעם התבודד הכל. איך אפשר בכלל מבחינה הגיונית לבוא לחשוב על דבר?
ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נברא.
אמן. למה יש לי ככה בכלל יד שנייה? יש אותי שעשה עבירה.
אני חוזר על שאלתך כי היא שאלה בהחלט נכוחה. אתה שואל איך בכלל אפשר לעלות על הדעת, על אדם במעלת משה, שסך הכל הם ראו מה הוא עשה להם. הביא 10 מכות, הוציא ממצרים, נתן להם את התורה, שבר את הלוחות, חזר, קיבל לוחות חדשים.
גם לא היה צעיר?
נגיד, בסדר, לא כך צעיר, אבל נגיד. אבל איך אפשר, אם כן, להעלות על הדעת כזה דבר? כן, על משה רבנו, על כל אדם, פחות ממשה אולי. על משה, איך אפשר? עד כאן השאלה. זאת אומרת, דווקא בישו משה, אז כן, הוא אומר דווקא בישו משה.
הצורה שהוא כל זה גדולה, היא לא...
אני רוצה לענות, יש לי גם כן רעיון, אני רוצה להגיד תשובה. התשובה היא, שמה שאתה אומר זה השכל אומר.
השכל,
הוא אומר. אבל לפני השכל יש הנפש. זאת אומרת, הפעולה האינסטינקטיבית של הנפש קיימת לפני הפעולה של השכל. כלומר, השכל מבטל את האפשרות שמשה יזנה באשת איש. השכל אומר את זה, זה לא יכול להיות. אבל יש שכבה קודמת בתוך נפש האדם, שהיא עוד לפני השכל, והיא מרגישה שמשה שייך לכל. כיוון שמרגישים שמשה שייך לכל, חשדו באשת איש. זה הכבל. כן.
איך אתה מיודע?
אינני בטוח, אגב, שאצל כולם החשד הזה היה מודע. כי באמת, אצל הרבה מהם היה שכל. ולכן יכול להיות שהשכל גבר על זה. אני מדבר פה על איזו אינטואיציה ראשונית. אבל, כן, בבקשה.
איך אדם יכול להבדיל בין הנפש לשכל לסמוך על אינטואיציה ראשונית? אנחנו יודעים שזה היה לנביאים.
זה מאוד קשה לסמוך על אינטואיציה ראשונית.
זה...
אבל להבדיל בין הנפש לשכל זה מאוד ברור. הנפש פועלת באופן אינסטינקטיבי. למשל, אדם אומר, אני רעב. אז אני רוצה לאכול. מה השכל אומר? יום כיפור היום, אה, זה אסור. אז כמו, השכל גובר על הנפש. עכשיו, מה שאתה שואל, שלפעמים יש אינטואיציות אצל אנשים קדושים וכדומה, אז זה נכון, ככל שאדם יותר קדוש, הוא יכול יותר לסמוך על האינטואיציה שלו, וגם זה יהיה רב המוגבל.
ברור, ברור.
אבל גם
הלכה
מחייבת אותו. הכהן גדול, והוא אישה בפתולי יקח.
נכון.
זה עוד יותר כאילו מחזק, זאת אומרת, כהן גדול לוקח בתולה, משה רבינו שהיה כהן גדול, על אחת כמה וכמה.
נכון, נכון, ודאי, ודאי. טוב, בואו נמשיך. וזהו חשד משת איש ודאי, ודאי, ואם תאמר, אם כן, מה חטאו בזה? שהיו אומרים כי משה הוא צורה לישראל. כן, הרי אתה אומר, אם ככה, אז לא הייתה להם ברירה אלא לחשוד את משה. כן, עכשיו הוא הולך בכיוון העבור. בוודאי חתום, מה בעבר? וזהו כמו שאמרנו, שמשה לא היה חיבור לישראל, אבל הוא כמו צורה נבדלת בלבד, ואין כאן חיבור כלל להם, כי לא היה משה משותף להם. וזה, אז לכן הם היו צריכים לשים לב, שנכון שמשה הוא צורה לישראל, אבל יש שני סוגי צורה. יש צורה מחוברת אל החומר, ויש צורה נבדלת. גם זה מהפילוסופיה הישנה, שהיו מבחינים בין שני סוגי צורה. יש הצורה הנבדלת מן החומר, ויש הצורה המחוברת אל החומר. וזהו החטא הגדול שחשבו, כי משה רבינו עליו השלום אינו נבדל מכל וכל. ומאחר שלא נבדל מכל וכל, יש לו משפט צורה המוטבעת. הנה, זה הביטויים. יש צורה נבדלת וצורה מוטבעת, וזאת הצורה הבאה אל אשת איש לגמרי, שהיא צורה לדבר שיש לו צורה, וכך היה משה צורה לדבר שיש לו צורה.
מה? מה
הכוונה באמרה
של
חז"ל
שחציו היה, משה חציו היה אלוהים וחציו...
כשתגמור את השאלה נוכל לענות. כלומר, אתה לא יודע מה המאמר של חז"ל, אתה רוצה שאני אתייחס אליו, במיוחד שזה לא מאמר שאנחנו לומדים עכשיו.
זה נראה לי קשור.
אתה אומר שזה קשור, אבל אתה יכול להגיד שזה קשור רק אם אתה יודע מה המאמר אומר.
אתה יודע את
העיקרון
הכללי שלו, זה לא נראה לי כזה.
טוב, בסדר. יש מאמר של חז"ל על הפסוק משה, וזאת הברכה אשר בירך משה, איש האלוהים, את בני ישראל לפני מותו. אז אמרו חז"ל, מה זה איש האלוהים? חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים. אפילו אני חוזר על הסגנון. כן. אז אתה שואל, האם יש יחס בין אותו מאמר לבין הנאמר כאן? נכון? כן, בסדר. תשובה, בואו נקודם נתייחס למאמר עצמו, מה קשה במאמר הזה? התפיסה ההמונית אומרת שמה שקשה בביטוי, במאמר של חז"ל, חציו ולמטה איש, חציו ולמעלה אלוהים, זה החלק השני של המאמר. חציו ולמטה איש, אנחנו מבינים. חציו ולמעלה אלוהים, זה קשה להבין. אצל הרב קוק, בעניה, הוא שואל בדיוק הפוך. הוא אומר חציו ולמעלה אלוהים, אבל איך חציו ולמעלה איש? ככה השאלה של הרב קוק. כן, הוא מהפך את הקושי. זאת אומרת, כי, למה זה קשה? בגלל שאם משה רבנו הוא מעביר תורה שהיא אובייקטיבית לחלוטין, אז אין חלק לאישיות של משה בהעברת התורה. נכון? כלומר, סתם נביא, כל הנביאים כולם, אף על פי שהם היו אנשים עליונים, הנבואה קיבלה את הצבע של האישיות שלהם. נכון? מה שאין כן אצל משה, שהנבואה היא אובייקטיבית לחלוטין. שואל הרב קוק, אז אם ככה, איך יש חצי ולמטה איש? היה צריך להיות רק החצי שהוא אלוהים. דהיינו אובייקטיבי לגמרי. מובן את השאלה?
לא.
טוב. מה לא?
ההסבר הוא, משה הוא לא אלוהים,
הוא הצינור. למה שמשה לא יהיה אלוהים? כתוב, ראה נתתיך אלוהים. כתוב מפורש. ראה נתתיך אלוהים לפרעה.
אז זה מושג אלוהים.
אז מה זה אלוהים? לפי מה שאני אמרתי, תוך כדי הבלעה, ושהבלעתי תוך כדי הסבר, אלוהים אמרתי זה אובייקטיבי, נכון?
אבל זה אני תופס.
מה?
את האמירה הזאת.
אלוהים זה אובייקטיבי, מה הבעיה?
מה
פה שאני אובייקטיבי? בסדר, אני אומר. המילה אובייקטיבי ידועה לך?
כן.
בסדר, אז אני אשתתי לך עכשיו תרגום. מילון. כשאומרים אלוהים, מתכוונים אובייקטיבי.
אני לא מצליח לחבר בין שניים.
כי אתה לא יודע עברית תנכית. עכשיו אני מלמד אותך עברית תנכית. בעברית תנכית המילה אלוהים פירושה אובייקטיבי.
אז אולי בכל זאת הרב יסביר מה זה אובייקטיבי לשיטתו? בלי להשתמש במילה אלוהים.
בלי להשתמש במילה אלוהים. מה פירוש המילה אובייקטיבי? שמה שהוא אומר איננו מושפע מהכרה סובייקטיבית. מה לא נפל לעשות? אתה שאלת מה זה אובייקטיבי. אובייקטיבי הכוונה שמה שאני אומר איננו מושפע מן ההכרה הסובייקטיבית שלי.
זה פירוש תנכי או של היום?
לא, הוא שאל מה פירוש המילה אובייקטיבי. המילה אובייקטיבי היא שייכת למילון המודרני. אז לכן עכשיו אני מסביר לו בשפה המודרנית מה פירוש אובייקטיבי. אמרתי לו שאובייקטיבי פירושו מה שאינו מושפע מן ההכרה הסובייקטיבית. עכשיו זה מובן או לא? כן או לא? בטוח? בסדר. אז עכשיו, בעברית תנכית אומרים אלוהים בשביל דבר כזה. למה? עכשיו אני אסביר לך גם למה. שאלוהים מציין גם אלוהות. נכון? אחת מהמשמעויות של המילה אלוהים זה כלפי האלוהות. אמת או לא? כן או לא?
בסדר.
כן. אלוהות זה מה שמוחלט. האובייקטיבי גם הוא מוחלט. ולכן כשמשה אומר את מה שהוא אומר, הוא לא אומר משהו שמושפע מן האישיות הסובייקטיבית שלו, הוא אומר מה שהשם אומר לו, והוא נגיד כלי זך ונקי. לכן זה שחציו עולמה על האלוהים זה מובן,
הוא בעצם מעביר את דבר
הזה. כן, הוא לא, אין לו שום קשר לדברים הנאמרים, הוא בעצם כלי שקוף לחלוטין. אז איך יש חצי עולמת האיש? איך האישיות שלו הפרטית נכנסה פה לעניין? אתה מבין שהשאלה היא עמוקה מאוד, כי זה אומר שכאילו יש בתורה השפעה של האישיות של משה. ואז אם התורה הייתה עוברת דרך מישהו אחר, היה לה צבע אחר. זה מה ש... זה, זה הקושי של הרב קוק.
ומזה כשמכנים את הדיין אלוהים, מתכוונים לכך שכאשר הוא פוסק משהו, הוא פוסק, הוא
מכניס לעצמו לסיפור. בדיוק. לכן, כשמכנים את הדיין אלוהים, זה בדיוק מהסיבה הזאת. שהדיין פועל על פי הדין ולא על פי הרגשות שלו. כלומר, כשהוא מחייב את החייב ומזכה את הזכאי, זה לא מתוך שנאה או מתוך אהבה. אין שום קשר. אלא זה בגלל הדין. בסדר? לכן הוא נקרא אלוהים. ככה ראוי. זה מה שאנחנו אומרים במזמור של יום שישי. אני אמרתי, אלוהים אתם. על מי אומר את זה? על הדיינים. אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן כי אדם תמותו, נוח אחד עשרים תיפולו. כלומר, אני ראיתי שאתם לא מתנהגים כמו שצריך. עד מתי תשפטו עוול? בסדר?
אבל לפעמים כן הוא לפי הלב שלו. הדיין. שוטו דדיינים.
נכון. ולפעמים הדין שהוא צריך ללכת אחרי ליבו. נכון. יפה. אז אני לא גמרתי בנושא.
יפה.
נכון, אז יש פה שאלה. כן. איך יש חציו עולמת האיש?
אבל יש לי עוד שאלה לפי זה על המושג של... רציתי לשאול, כאילו, גם אצל משה למדנו שהיו שערים של סובייקטיביות, הרי הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הרי מנה את כבודיך, והוא לא נהנה, זאת אומרת, הוא לא הסכים את עצמו את הדבר.
יפה.
וגם הרב אומר במשנה שמשה שמע תורה מפי הגבורה, מסרה לישוע, שכבר פה יש בעצם איזושהי קבלה.
נכון.
אז גם על זה אפשר להגיד שהוא היה
פיזח לחלוטין,
או...
נכון, נכון. זאת אומרת, אתה פה מעולה כאן על נקודה שהיא מאוד עדינה במשנתו של הרב קוק ביחס... הרב בהרבה מקומות דן באישיותו של משה. מאוד מעניין. מה הוא חיפש שם? כי הרב, דרך האישיות של משה, רצה להבין מהי התורה. ואז צריך להבין האם יש למעלה ממדרגת משה, אין למעלה ממדרגת משה, כן? לפי הרב קוק, יש למעלה ממדרגת משה, האדם הראשון. וזה החיסרון המסוים שיש במשה. זאת אומרת שאצל משה יש, אפשר לומר, אובייקטיביות מוחלטת ביחס לכל הכרה אחרת בעולם, אבל ביחס לאידאל האנושי יש עוד מה להוסיף. עכשיו, מה שהרב מסביר בעיניה לחצי עולמת האיש, זה שהרי זה נאמר מתי הפסוק הזה, בסוף ימיו של משה. שאחרי שמשה יזדקך כל מה שיזדקך, אז הוא זכה שגם החצי עולמת האיש שלו יצטרף אל חצי עולמת האלוהים. כלומר, שגם האישיות הפרטית שלו היה לה זכות שיהיה לה מבוא בתורה. משהו כזה. זה על הגבול שלה אומר משה מפי עצמו אמרו. שזה אפיקורוס. צד שני, כתוב בגמרא, כללות וברכות שבספר ויקרא בתורת כהנים משה מפי הגבורה אמרו. וכללות וברכות שבפרשת כי תבוא, במשנה תורה, משה מפי עצמו אמרה. אלא שיש איזה שלב שבו מפי עצמו של משה זה מפי הגבורה. זה כאן שהוא מצרף את החצי עולמת האיש לחצי עולמת האלוהים. עכשיו, זה חוזר, זה ודאי מתקשר פה לדיון על האישיות של משה. כלומר, איך אפשר לדון את משה כחשוד על אשת איש? הרי משה הוא צור... דוסה. איך אפשר שלא לדון, שלא לחשוד אותו באשת איש? כן? זו השאלה שהמהר"ל כאן שואל. אם אמרנו שמשה הוא צורה לישראל, והצורה היא צורה לחומר, והחומר זה אנשים, אז אם כך, איך אפשר שלא לחשוד את משה באשת איש? זו השאלה שהמהר"ל שאל. הבנתם את השאלה של המהר"ל? אני חוזר בקצרה. המהר"ל הסביר לנו את המדרש שמובא בתנחומא ובגמרא, שויקנאו למשה במחנה, שכולם חשדו את משה באשת איש שלהם. והמהר"ל הסביר איך זה יכול להיות שהם חשדו את משה בכל הנשים של ישראל, בגלל שמשה הוא צורת ישראל. וכיוון שהוא הצורה, אז הוא חל בחומר. כי אין הצורה לצורה, אלא הצורה לחומר.
זה לא המושגים האלה?
המושגים האלה, צורה לצורה. כן, זה מושגים של הפילוסופיה הישנה. האריסטוטלית, שכל דבר הוא עשוי מחומר וצורה. הצורה עניינה לחול בחומר. אין הצורה יכולה לחול בצורה. ולכן, אם חשדו כבר את משה, אז חשדו אותו על אשת איש. כי האישה זה צד החומר. לא הזכר, שהוא הצורה. מה? בסדר? עכשיו, אם ככה, שואל המהר"ל, אז אני מבין את בני ישראל שחשדו אותו. אם באמת משה הוא צורה לישראל, אז מה באים באלה בטענות שהם חשדו את משה? זה בסדר גמור שהם חשדו את משה, הרי אין להם ברירה אחרת אלא לחשוד את משה. בסדר? עד כאן שאלת המהר"ל. תשובת המהר"ל. יש, גם בפילוסופיה הישנה, שני סוגי צורה. יש הצורה המוטבעת והצורה הנבדלת. הצורה המוטבעת חלה בחומר, הצורה הנבדלת לא חלה בחומר. והם היו צריכים להבין שמשה הוא צורה נבדלת. מה זה חשוב שהם יבינו שמשה הוא הצורה הנבדלת? כדי להבין שהתורה היא אובייקטיבית. כי אם התורה נובעת ממי שהוא צורה מוטבעת, אז זה אומר שיש הטעיה על פי האישיות של משה בתורה. בסדר?
ואז הצורה נבדלת, זה סוג של הופעה אחרת?
כן, אם זה צורה נבדלת, אז זה אובייקטיבי, זה לא משועבד למה שהוא חל בו. בסדר? זה מה ש... לכן, כלומר, כל המדרשים האלה על זה שחשדו את משה, הם מדרשים משמעותיים, הם מסבירים לנו משהו לגבי מהות התורה, כן.
אני לא כל כך, אני חושב שידעתי את הצורה הנבדלת, ושאלה היא, האם כאשר יש צורה מוטבעת, למה היא לא, זאת אומרת, היא בסך הכל משהו אמורפי שמתלבש על החומר, במובן הזה שהחומר נותן את הביטוי לצורה וכך יכול להיות, גם אובייקטיבי, לא?
רגע, אתה שואל ככה, איך הצורה המוטבעת לפי הבנתך היא אמורפית?
זאת
אומרת. ואילו החומר הוא הנותן את הייחודיות. כן, אז זה בדיוק הפוך מהמושגים האלה. המילה מורפה סליחה, אני גם רוצה להגיד משהו. אני אתן לך לדבר, אבל תן לי גם כן. ביוונית, המילה מורפה פירושה צורה. בסדר? המורפה זה מה שאין לו צורה, דהיינו החומר. כלומר, בפילוסופיה היוונית, החומר זה מה שאין לו ייחודיות. ברור? והצורה זה מה שנותן ייחודיות. הבנת? ולכן לא החומר הוא הנותן ייחודיות לצורה, אלא להפך, הצורה נותנת ייחודיות לחומר. מה זה ברור? בסדר.
למה
שלא נאמר שלמשה
יש את שניהם, גם
הצורה הנבדלת
וגם הצורה
הנבדלת? כאילו מה החומר חציו וחציו? אתה אומר ככה, אם משה זה חציו וחציו, אז היה צריך להיות שיש לו שתי הצורות. גם הצורה הנבדלת מצד חציו אלוהים, וגם הצורה המוטבעת מצד חציו אלוהים האיש, נכון? עד כאן שאלתך היפה. תשובה, המהר"ל לא קרא את הרב קוק. זאת אומרת, מה שהרב קוק מחדש, זה בסוף ימיו שמשה זכה לזה. שגם הצורה, שמשה בתור צורה מוטבעת, גם זה יש לזה.
יש את ההשגה של משה
כמשה. בדיוק.
וזה מצריך שיהיה מדרגה מעל משה.
אני לא יודע אם זה מצריך מדרגה מעל משה, אולי זה בא לו מכורח כלל ישראל, כן? יש הסבר של האור החיים, נפלא. כתוב ככה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. אז מה זה איש האלוהים את בני ישראל? הוא אומר, הרי למה משה מת? בגלל מי? בגלל בני ישראל. כלומר, זה אשמתם שהוא מת. עכשיו, בשעה שהוא עומד למות, בוודאי שהוא מרגיש במיוחד, צריך להרגיש במיוחד כעס, כלפי מי שבגללם הוא מת. ובמקום לכעוס עליהם, הוא מברך אותם. וזה נעשה איש האלוהים. וכך אומר האורח חיים, כי הרי הכעס זה שייך לחציו איש. ודווקא פה הכעס הוא מר לאהבה, הוא מר לברכה. אז אם ככה, החציו עולמת האיש מצטרף.
אבל שוב, זה
מגביר
בשאלה שבשעה שחשדו אותו.
בשעה שחשדו אותו עוד לא היה, הוא היה רק צורה נבדלת. ולכן יש פה חטא, שהם סוברים שהוא צורה מוטבעת. ככה לפחות לפי המערב. כן, בבקשה.
ואם אנחנו אומרים שמשה לא נדבק ממנה בצורה שום דבר.
מה שאם משה מה?
מאישיותו.
כן.
לא נדבק בצורה
נו.
אז למה אנחנו קוראים לתורת משה?
יפה. אם אין מבוא לאישים של משה בתורה, אז למה קוראים לתורה תורת משה? היה צריך לקרוא לה תורת האלוהים.
נכון.
ולא תורת משה. ועובדה שאנחנו קוראים לה תורת משה. הכיצד? תשובה. דווקא בגלל שהוא היה כזה שהוא לא עירב את האישיות הפרטית שלו, הוא זכה שתיקרא על שמו. כן? מה? בבקשה.
אמרנו שמשה רבנו היה אובייקטיבי.
משה רבנו היה אובייקטיבי, זה נכון.
אז איך זה הוא עשה למנות את בניו כמנהיג אחד מהם בימים האחרונים שעלה לשמיים?
אז למה הוא רצה למנות את אחד מבניו? אתה, נגיד שאתה שואל את זה, אתה מניח שהרצון של משה למנות את אחד מבניו זה מתוך נטייה אישית. אולי הוא חשש שזה יותר טוב שזה יקום מבניו. כי הרי דבר מאוד מפתיע, בפרשת פנחס, כשמשה שם אומר יפקוד השם אלוהי הרוחות איש על העדה, וחז"ל אומרים שהוא חשב על בניו, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, קח את יהושע, איש אשר רוח בו. מה זה קח את יהושע? זה כאילו שהוא מגלה אותו עכשיו. מגלה אותו עכשיו, הוא לא ידע עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, יש לי מישהו, אולי אתה לא מכיר, נכון? זה יהושע. יהושע כבר 40 שנה שמע איתו, לא היה מישהו מתוך האוהל, מה, זה חדש? לא. נכון? אלא שמשה לא החשיב את יהושע.
לא מה?
לא החשיב אותו. לא החשיב אותו.
למה?
הוא חשב שהוא לא מתאים. למה הוא חשב שהוא לא מתאים? אני לא יודע, אבל הוא יודע. שזה שהקדוש ברוך הוא צריך לגלות לו, זה היה חידוש בשביל משה. שיהושע הוא המתאים. לא שהוא לא החשיב אותו בתור צדיק, תמיד חכם משהו לזה, הוא חשב שהוא לא מתאים.
ולמה שיחליף אותו?
כן.
עוד 3,000 שנה אנחנו בעולם נסתר.
זה נכון.
שרק הנביאים מדברנו, ולימוד, והעמקה, והתבודדות, וכו' וכו'.
יפה, כן.
הצורה המוטבעת זה בעצם הגברים של אנשים?
הצורה המוטבעת, כן, זה הגבר ביחס לאישה, זה הצורה המוטבעת.
אז מה היחס בין הגבר למשה?
יוצא לפי זה שלמשה היה יותר קשר לנשות ישראל מאשר לאישי ישראל.
לא רק קשר, זה אפילו
יכול להיות בחייה. כן, נכון, נכון. לכן כלפי הגברים כתוב שמשה מדבר בלשון קשה. כן, ותגד לבני ישראל. לשון דברים קשים כגידים. מה? לכן לא מוכנים לקבל אותו. זאת אומרת, כתוב ויסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. כן? אגב, זה דבר שבפסיכואנליזה יודעים, כן? בן, יש לו יותר קושי לקבל מאביו, מאשר לבת שמקבלת מאביה. נכון? תסביר את הדיפוס הפוך, כן?
כן. אני לא הבנתי מה זה חציו יש לפי חז"ל, הבנתי לפי הרב קוק, שזה סוג של מעלה שהוא זכה לסוף ימיו, אבל לפי חז"ל אני לא
הבנתי את ה... הרב קוק מתכוון להסביר את חז"ל. זה מאמר של חז"ל שהרב קוק מסביר אותו. בשאלה שלך המונח שהרב קוק לא הבין את חז"ל.
לא, אז אוקיי, אז נשאר כאן, בסדר, חדש. אז מה הרב קוק סובר על חציו איש לפני שהוא זכה לזה? מה
היה תולדות? חציו איש לפני שהוא זכה לצרף אותו לחציו אלוהים, זה תולדותיו האישיים, המאוויים, הפרטיים, מה שנקרא האישיות הסובייקטיבית של משה, שיש כמו לכל אחד. כמו שלך ולי יש, אז גם למשה היה. אבל הוא מחק את זה. איך אוכל לסמוך על השכל שלי? אני יודע שבמקרים מסוימים בעבר יכולתי לתרץ לעצמי לעשות פעולות לא טובות, עבירות חטאים. תראה, אין לו לדיין אלא מה שאין עבירות, משתדלים. לפי זה לומדים, לוגיקה, לפי זה... זה נכון, שלפעמים יש שכל עקום, משתדלים, מה אני אעשה? הרי גם בפסיקת הלכה, שזה צריך למסור את דבר השם, מה עושה הרב? מה שנראה לו. על פי שכלו. שבוע, זה מה שיש לנו, אין לנו משהו אחר. בינתיים, אז שתחזור הנבואה, זה סיפור אחר. שבוע טוב, כבוד הרב, ולתלמידים. איך נתפוס את משה? והרי כל דברי רבנו, משה, דבר השם, והוא האינסוף, הכיצד. תודה. השם ייקום דם ישראל. אמן. תראה, זה נכון שמשה הוא שומע דבר השם. וזה נכון שמשה יש לו נשמה חבל על הזמן. וזה נכון שהוא למעלה מכולם. בעל, כל המדרגה של משה באה לו מעם ישראל. זה מה שנאמר, מה שנאמר, לך רד כי שיחת עמך. מה הקשר? הם ישיחתו, בסדר, שירדו, על מה שאני ארד. אומר רש"י, כלום נתתי לך גדולה, אלא בשבילה. ולכן אם הם נופלים, גם אתה נופל. זה סימן שלנו יש קשר למשה. וזה, לכן הוא נקרא, לעומת אברהם שהיה אב רם, גבוה מאוד, משה הוא בן עם רם. כלומר, הוא בן לאומה גדולה, ומכוח זה המדרגה שלו. יש שומרים שזה אפילו בגלל זה שלאבא שלו קוראים אמרם. אבל זה נראה לי כבר דרש. כן.
קשר לסיום של השאלה.
כן.
השם במקום דמו, זה לא מציאות של למסור את זה לקבלן משנה במקום לעשות מה שאנחנו רוצים לעשות.
אתה אומר ככה, כשאומר השם ייקום דם ישראל, אתה שואל האם זה לא מסירה לקבלן משנה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא בדיוק קבלן משנה, אבל אתה אומר, מדוע שלא נעשה מה שצריך? מה?
ביטוי גלותי לכאורה, זה לא...
אז אתה אומר, כן, זה ביטוי גלותי, זה נכון, זה נכון. ודאי שאנחנו מאשים מקום דמו, אם לא נצליח, זה כמו שאתה אומר, בעזרת השם. טוב, האם היום מושגי חומר וצורה בעלי משמעות אחרת? צורה נותנת ייחודיות לחומר, תודה. זה עניין של לקסיקון. כל הפעם שאתה קורא דברי חכם כלשהו, או כל דברי אדם כלשהו בכלל, והוא משתמש במילים, הרי כל אחד מאיתנו משתמש במילים, כדי לא להתבלבל בהבנת דברי השני, צריך להבין מהי המשמעות שהוא נותן למילה מסוימת. זה הכל. למשל, לפעמים, אדם מסוים משתמש במילה, במילה, נותן לה משמעות אחת, מישהו אחר נותן משמעות אחרת. אז ענייננו כדי להבין את דברי המראה, להבין מהי השפה שבה הוא דיבר. ואז זה השפה הפילוסופית דעת. אם אתה תרצה לתת למילים צורה וחומר משמעויות אחרות, תעשה את זה, אבל זה לא יעזור לי להבין את המערב. כן.
למה הרב אמר שמשה מת בגלל בני ישראל?
למה אמרתי שמשה מת בגלל בני ישראל? כן, כי משה אומר את זה. והתעבר השם בי למענכם.
הוא לא אחראי על מה שהוא עשה?
ודאי שהוא אחראי על מה שהוא עשה.
אז מה?
אבל מה שהוא עשה לא היה כל כך חמור אלמלא שזה היה בפני בני ישראל ואלמלא שזה בא כתגובה לבקשת בני ישראל.
אבל הוא לא עשה מה שאמר לו הקדוש ברוך
הוא? הוא לא עשה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, זה נכון. הפילו עליו תיק. זאת אומרת, זה דבר קטן. הדבר הקטן הזה היה מגיע לאדם רגיל, עונש קטן. אבל כיוון, מפני ההקשר שבו הוא נמצא, בגלל בני ישראל, אז הוא חוטף יותר. חוץ מזה שיש למשה טענות נגד זה. כתוב, תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. כן, שאומר משה לקדוש ברוך הוא, מלא אני חטאתי, מה אהרון חטא? שאתה עושה לו צרות. אז בזה משה רוצה לומר, בכלל, אז כל העונש הזה הוא לא בגלל החטא. אלא בשביל בני ישראל, כן.
עם ישראל חטאו שחשדו בו.
נכון.
ולא ראינו מקום מסוים שנענשו כולם על זה, ויש לנו מאמר חז"ל, החושד בקשרים לוקה בגופו.
אתה אומר ככה, כל ישראל חטאו בזה שחשדו במשה, ולא מצאנו שנענשו, והלא חכמים אמרו, החושד בקשרים לוקה בגופו. תשובה, לא כל דבר סופר בתורה.
הקולקטיב זה היה חשוב.
נכון, זה חשוב.
אבל בעצם זה ש...
אבל יכול להיות. כן, מה אתה אומר?
בעצם זה שהמשה והאהרון מתו,
מי שחשדו בו הוא זה שבסוף נפגע. אז מה, אתה רוצה להגיד שזה פגיעה? זה נכון שזה פגיעה עקיפה, אבל בכל זאת. כן.
אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט, אדם שמבין, לא כולנו מבינים, אבל הלימוד של החיים זה הדבר הכי טוב שקיים.
זה נכון.
הצדיקים נענשים יותר, הסליחה, לא כשרים נענשים פחות, כי הם עושים מחוסר מודעות וכו' וכו'. ולכן כנראה גם בתי המשפט עושים לנו הקלות בלתי רצויות עם עורכי דין וכל הבלגן הזה. סליחה ש...
זה בסדר גמור, אתה בסדר גמור. שאמרתי לא, לא, זה בסדר. מה שאני רוצה לומר לך, שבלוקה בגופו, צריך להבין מה פירוש המילה גופו אצל חז"ל. שוב, זה, אתם רואים עד כמה שהעברית השתנתה.
עצמותו.
גופו הכוונה עצמו. הוא לוקה בעצמו, לאו דווקא בגוף. כן? עצמו. הוא עצמו לוקה, כן? כמו שאתה אומר, גופו של דבר.
עצם.
כן, עצם העניין. כן. אז איפה היינו?
התשובה
בעמוד פי ח', כן, עמודה ימנית, שאם לא היה מעלת משה, שורה שלישית, שאם לא היה מעלת משה נבדל מהם לגמרי, והוא עם זה צורת ישראל. הנה, יש כאן חשד בוודאי משת איש, אבל משה רבינו עליו השלום הוא היה נבדל לגמרי. כך יש לפרש המאמר. אמנם עיקר הפירוש שהיו אומרים כי יש למשה זיווג וחיבור אל אשת איש, וזה כי השם יתברך הוא שמזווג ומסדר זיווגים, כמו שאמרו במדרש, והוא יתברך מסדר בחוכמתו לכל נמצא זיווג הראוי לו. ואמרו הם, חס ושלום, כי למשה אין זיווג פרטי אשר הוא ראוי, כי אם שזיווג שלו הוא אשת איש של כל אחד ואחד, וזה כי מפני שמשה הוא שקול נגד כל ישראל ואינו צורה פרטית, ואם היה צורה פרטית בוודאי היה לו חיבור פרטי, אבל בשביל שמשה הוא צורה כללית והוא שקול נגד כל ישראל, אמרו שאין לו זיווג פרטי, וזיווג שלו לאשת איש של כל אחד ואחד. ולכך כל אחד ואחד חשדו למשה מאשתו, שהיה חושב כי חיבור של משה הוא אל אשתו של כל אחד ואחד, כי הוא מתחבר לכולם, ולא אמרו שבא על אשת איש, אלא אמרו, כלומר פה בעצם הוא מעדן את החשד, לא שחשדו שמשה באמת בפועל בא על אשתו, אלא הם הרגישו שיש שייכות למשה אל אשתו.
זה גם קיים בהבנה יותר שלהם.
נכון. אלא אמרו, כל אחד בסדר מציאותו יש לו זיווג הראוי, והזיווג שהוא לפי מציאות משה הוא אשת איש של כל אחד ואחד, וזהו בוודאי פחיתות, שנחרב פחיתות, שיהיה זיווג שלו אל אשת איש, שלא יהיה לו זיווג הראוי לו. רק זיווג יוצא מסדר הבריאה, אלא ברור שיש זיווג למשה. מהו הזיווג של משה? ציפורה. למה ציפורה? כי היא חיצונית לאורה. ולא עוד, אלא, ולא עוד שזהו בעצמו בעל אשת איש. כי מי שבעל אשת איש אינו דבר, רק חיבור שאינו ראוי, שהוא מתחבר בדבר שאינו שלו. וכאשר חשדו הוא מאשת איש, אמרו גם כן החיבור המצטרף על משה, הוא אשת איש של כל אחד ואחד, כי משה נכנס בגבול שלהם, מה שאין ראוי לשום בריאה, שלא יהיה לו חיבור על זולתו. כי החיבור שאינו ראוי לו, מורה על פחיתות וחיסרון שלו. וכבר ידענו שהזיווג הוא עצם מעצמיו, כמו שאמר, זאת הפעם עצם מעצמי. וכאשר הזיווג באשת איש מורה על עצם רע יוצא, מתחבר לדבר שאינו ראוי לו, ואין לך עצם רע כמו זה. כלומר, זה בעצם יוצא שברגע שהם הרגישו שמשה קשור לכל אשת איש שיש בישראל, אז זה יותר גרוע מאשר להגיד שהוא בא לאשת איש. מדוע? כי זה בא לומר שהזיווג של משה הוא דבר אסור. שמשה יש לו חיבור פנימי אל האיסור. אמנם כל זה, מפני שהיו אומרים כי משה יש לו שיתוף עם ישראל, אבל באמת משה לא היה לו שיתוף עם ישראל, רק נבדל מהם. וכך לא היה מצטרף להם כלל. וזה שאמר, לא חמור אחד מהם נסעתי. איפה זה כתוב? מה? בקורח. בקורח, נכון. באיזה פרק?
תצעין.
כל הכל. פירוש, שאם היה משה רבינו עליו השלום משתתף להם, היה נושא חמור אחד מהם. אבל מה שלא ישתמש בשלהם כלום, זה בשביל שאינו צריך להם, אינו משתתף עמהם. כי הרי לכאורה, המלך, אם הוא צריך חמור, אז הוא לא כך חמור. מה? המלך לא יכול ללכת לבד. כן? אבל מאחר ומשה הוא סוג של מלך לגמרי נבדל, לכן הוא אפילו לא כך מהם חמור אחד. ורמז, ורמז במה שאמר, לא חמור אחד מהם נסעתי, שאין למשה שהוא צורה לישראל, משפט צורה חומרית המשתמש בחומר, מקבל החומר לשימושו. כן, כלומר, כאן יש איזה משחק מילים בין חמור לבין חומר. למרות שבזמן שנכתבו הדברים האלה, המדרשים האלה, כל החומר גם זן התורה, המילה חומר עוד לא הייתה קיימת בעברית. כלומר, הייתה קיימת, אבל לא בשביל לתאר מה שאנחנו קוראים חומר, אלא כדי לתאר סוג של טיט. כחומר ביד היוצר. מה זה יוצר? קדר, מה שהיום קוראים קדר, בטעות. כן? היוצר, כלומר, זה מי שמייצר את הקדרות, הוא משתמש בשביל זה בטיט שקוראים לו חומר. והחמר היה להם לחומר. בסדר? אבל בכל זאת, אף על פי שהמילה חומר עוד לא הייתה קיימת עם מחזל, כל וחומר בני התנך, אבל בכל זאת יש בה מילה חמור משהו שרומז לחומר. כן? כי החמור הוא באמת חומרי. מה?
כל מה שהוא
עושה פה יוצא בקוראה, שיש איזושהי התוויה
שהמנהיג לא צריך להיות מחובר לעם לחלוטין, חיצוני לעם לחלוטין.
המנהיג צריך להיות חיצוני, לא, משה היה חיצוני לעם לחלוטין. לא כל מנהיג.
זו לא הדוגמה האידיאלית של מנהיג? משה הוא לא הדוגמה האידיאלית?
הוא לא יכול לשמש כדוגמה אידיאלית.
למה?
בגלל שהוא ייחודי. הוא מביא תורה מן השמיים. ויש לנו כלל, לא בשמיים היא. כלומר, מאז שמשה הורידה לארץ, התורה לא בשמיים היא. כיוון שלא בשמיים היא, אז אי אפשר להיות בשמיים. משה צריך להיות בשמיים. אתה? אז זה לא שלא צריכה להיות נבדלות כלשהי של המלך מן העם. כן, ברור, כי המלך, אם הוא לא מפתח איזשהו מורה מלכות,
דיסטנס.
אז, דיסטנס, מה שנקרא, אז הוא לא יכול למלוך. אבל זה לא במדרגת משה. כן.
מה שמעניין שבהיסטוריה של אירופה, המון ארצות לקחו מלכים מבחוץ, מהעמים
האחרים. כן, זה נכון. כלומר, מאוד מקובל בתולדות המלוכה, המשטר המלוכני, שהמלך בא משושלת חיצונית, חיצונית לאומה. נכון.
הראשונים זה העמים שבאו
מבני... מה?
המלך הארמני הראשון הוא...
המלך הארמני הראשון היה מירושלים. נו, אז מה? כן, זה נכון. ועל זה התורה אמרה, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כן? זאת אומרת, זה תגובה. מעניין, אפילו אדם כמו נפוליאון, עכשיו קיסר צרפת ומלך איטליה וכו', הוא היה רגיל לומר, אתם הצרפתים. כי הוא לא היה צרפתי. כן, והיה מקורסיקה. וזה מסביר אגב מדוע הוא יכול היה לנהוג באכזריות כלפי בני עמו, כי זה באמת הם לא היו בני עמו. שלח אותם להישחט במלחמה. נכון. ואם היה משה משתתף להם, והיה משה כמו הצורה שהיא מוטבעת בחומר, אז ודאי היה מקבל חמור מהם. אבל אין למשה רק משפט צורה נבדלת שאין לה דבקות בחומר. וכך אמר, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הרעותי את אחד מהם. כל זה מורה שאין למשה השתתפות עם ישראל, כי הם משתתפים בדבר ביחד מרעים זה לזה. כלומר, שים רע, כן? בעבור שהם צרות, צרורות, מעיקות זה את זה. אבל משה אמר, ולא הרעותי את אחד מהם, מורה שאין לו השתתפות עם ישראל, אפילו שזה ברור, גם פירשנו אותו בספר בר הגולה, והוא בירור שאין ספק בו למי שיבין דברי אמת, כן.
זה דרשנות אישית של המהר"ל, החמור והחומר,
או שזה... לא, זה חוזר הרבה פעמים.
לא, בהקשר של
משה. כן, אני חושב, כן. אני חושב שתמצא את זה אצל אחרים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, לפי זה יש הערה מיוחדת לפסוק מפורסם, אולי אתם מכירים. משה בספר דברים פרק ו' אומר, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. שמתם לב לזה? כשמשה אמר שמה ישראל, מי היה כלול במילה ישראל שמשה אמר?
כולם חוץ ממנו.
כולם חוץ ממנו.
מילה אחרים נכון, לא?
נכון, כי הרי הוא פונה לאחרים. אם הוא היה מתכוון לכלול גם את עצמו, היה צריך לומר, נשמע ישראל. אבל אם הוא אומר שמה ישראל, סימן שהוא חיצוני לשומע. זאת אומרת שמשה עומד במחיצה בפני עצמה, ישראל במחיצה בפני עצמה. אז מה הוא התכוון כשהוא אמר השם אלוהינו? השם אחד?
אני אתכם.
הוא התכוון לומר, כשם שאין בלבכם אלא אחד, כך אין בלבי אלא אחד. פירוש הדבר, כמו שבני יעקב אמרו לאביהם, פירוש הדבר שהיה מקום למחשבה, רצינית מאוד, שאלוהי משה זה לא אלוהי ישראל. היה מקום לחשוב את זה. והיה צריך משה להרגיע אותם, השם אלוהינו השם אחד. ומדוע יש מקום לחשוב שזה לא אותו הדבר? כי משה, המקצוע שלו, במשך 40 שנה מה הוא? לתת להם את התורה. נכון? הוא נותן את התורה. ולמי הוא נותן את התורה? לאומה. אז אפשר לומר, אלוהי התורה מתנגש פה עם אלוהי האומה. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. ותמיד יש חשד שמנקר, אולי בעצם התורה הזאת היא משהו נפרד לגמרי, איזה מין ישות העומדת מכוח עצמה, שזהו עומק הסברה החרדית, נכון? שהתורה עומדת בפני עצמה. ואילו משה אומר, לא, זה השם אלוהינו השם אחד, זה לשם האומה שזה ניתן. בסדר? היסוד של הדברים. כלומר, הפיתוי שיכול להיות למשה הוא הפיתוי, הוא הפיתוי הזה, לנתק את התורה מן האומה. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא? הם חטאו, אני חליבה חלב, ואעשה אותך לגוי גדול, רב עצום ממנו. כלומר, מכאן ואילך ההגדרה של הזהות הישראלית תהיה דרך משה, דרך מי שמקבל את התורה. כן.
קוראים לזה יהדות התורה.
יהדות התורה. כן,
יהדות של... להצעה שמשה קיבל.
נכון, זו הצעה של משה. כן, יהדות התורה. בדיוק. בדיוק. ומשה גבר על הפיתוי הזה, הוא הבין שמעמידים אותו בניסיון. איך משה הבין את זה? אפשר להגיד שהוא הבין את זה בגלל ההתחלה של המשפט, אני חלי ואכלם, כאילו שאל תיתן לי לעשות את זה. אבל, כן, תתפסו אותי לפני שאני שורף את המועדה. אבל יש, האמת היא שבתחילת הפרשה כבר נרמז לו. כיוון שנאמר לו, לך רד כי שיחת עמך, אז כבר נאמר לו שזה מה שרוצים ללמד אותו. זאת אומרת, כל חטא העגל, לפי זה, משמש כרקע להבנת משה את תפקידו. שתפקידו הוא לתת את התורה לישראל, ולא את התורה לתורה. בסדר? טוב.
אבל הוא ענה ישר, הוא אמר שלוש רגליים, השולחן
לא אמר. זה בגלל תשובה, זכור לאברהם, יצחק ויעקב. כן.
אז מה, הקדוש ברוך הוא לא מתכוון ברצינות?
הקדוש ברוך הוא לא מתכוון ברצינות, ודאי שלא. כן? זה, הזוהר אומר ככה, שזה כמו אב ואם, שהחליטו שמגיע עונש לילד. אומרים, איזה עונש מגיע לו? מגיע לו לפחד. אז אומר האב, אני ארים את היד, את תתפסי לי את היד. כן, זה היה הכל, יענו, ישראבלוף. בסדר? טוב.
המשל של הזוהר רק הזה מדויק אבל, כי האם בא, אם הבאתי נכון, אם משה משהו להם, הוא לא ידע שהאב מעמיד פנים.
הוא כן ידע שהאב מעמיד פנים. ודאי, זה בדיוק העניין, הוא הבין את זה. כלומר, זה המדרגה של משה שהוא הבין שהאב מעמיד פנים. טוב, עד כאן להיום.